שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קובב במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה השלישית בעמוד א', ונסיים במשנה בסוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 10 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לדבר על מה שדיברנו אתמול, וזה הדין של מקלקל. בחלק השני נעבור לדיני צד. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. למדנו אתמול שאם אדם סתם קורא איזשהו בגד, כלומר מקלקל, אז הוא פטור לפי כולם. היום נדבר על אדם שחובל, כלומר פוצע אדם או חיה, או אדם שמבעיר אש והוא עושה את זה סתם, כלומר בדרך קלקול, האם הוא חייב או פטור. עכשיו קודם כל נדגיש, אם הוא חובל כי הוא צריך את הדם, או שהוא מבעיר אש כי הוא צריך את האפר, אז לפי רשי זה מלאכה גמורה והוא חייב לפי כולם. כל הדיון שלנו זה כשהוא עושה את זה סתם בשביל לקלקל. במקרה הזה יש מחלוקת אמוראים שבסוף הופכת למחלוקת עניים. האמוראים הם רבי יוחנן ורבי אבאו. רבי יוחנן אומר שפטור, כמו בשאר המלאכות שבמקלקל פטור, רבי אבאו לעומת זאת מביא ברייתא שחובל ומבעיר הם יוצאי דופן משאר המלאכות שאצלם גם במקלקל חייב. אז שוב, רבי יוחנן אומר שפטור, רבי אבאו אומר שחייב. אז זאת המחלוקת באמוראים. הבעיה היא שאותה ברייתא של רבי אבאו לא מסתדרת עם המשנה, הרי כאמור במשנה כתוב, כל המקלקלים פטורים, משמע שגם חובל ומבעיר. אלא שאומרת הגמרא שבאמת זה לא רק מחלוקת אמוראים, אלא יש כאן גם מחלוקת תנאים בין רבי שמעון לרבי יהודה. רבי שמעון סובר שחייב, ורבי יהודה סובר שפטור. עוד פעם, רבי שמעון מחייב, ורבי יהודה פוטר. עכשיו נעיר בסוגריים, אתמול למדנו מחלוקת לגבי מלאכה שנצחה לגופה, ושם ראינו מחלוקת דווקא הפוכה, שרבי יהודה מחייב ורבי שמעון פותר. תראו רשי שזה שכאן בחובל ומבעיר בצורה של קלקול זה מתהפך, כלומר שרבי שמעון מחייב ורבי יהודה פותר, זה קשור למחלוקת שראינו אתמול. אז שוב, הנושא שלנו זה חובל ומבעיר בדרך של קלקול. רבי יוחנן כמו רבי יהודה וכמו פשט המשנה פותרים, רבי אבאו כמו הברייתא שלו וכמו רבי שמעון מחייבים. אז זאת המחלוקת, ועכשיו נראה את המקור. אז נתחיל עם רבי שמעון, ואז נראה במה רבי יהודה חולק. אז המקור של רבי שמעון שבחובל ומבעיר יש חיוב גם אם זה קלקול, זה מברית מילה, שזה סוג של חובל, ומשרפת בת כהן שזינתה, שזה סוג של עברה. רק נדגיש, הכוונה היא שלא מבעירים את הבת כהן עצמה, אלא היו מבעירים איזושהי מתכת ושופכים לתוך הגרון. עכשיו איך רבי שמעון לומד משם? אז אנחנו נראה שצורת הלימוד בשניהם היא בדיוק הפוכה. מברית מילה הוא אומר, כיוון שיש לימוד מיוחד שכן מלאים בשבת, אפשר לדייק מכאן שאם לא היה לימוד להתיר מילה בשבת, אז היינו אוסרים למול בשבת, ולמה שנאסור? כנראה כי חובל אסור. אז הנה אתה רואה שגם לחבול סתם כך בצורה של מקלקל אסור, אלא אם כן יש לימוד מיוחד להתיר, כמו בברית. זה לגבי חובל, לגבי עברה הלימוד הוא הפוך, כלומר בת כהן שזינתה יש לימוד מיוחד שלא שורפים אותה בשבת, אז כאן הוא לא מדייק, אלא הוא פשוט לומד משם לכל השאר, כלומר כמו ששם לא שורפים בשבת, אפילו שזה סתם שריפה, כלומר אין כאן איזשהו מלאכה שאתה עושה על ידי זה, אז גם כל שריפה, אפילו שזה סתם מקלקל, אסור. אז זה המקור של רבי שמעון, דיוק ממילה ולימוד מבת כהן שזינתה. רבי יהודה לעומת זאת אומר, אתה צודק שבאופן עקרוני אפשר ללמוד משם, אבל אתה לא יכול ללמוד משם מקלקל, כי הרי בברית מילה על ידי אותה חבלה אתה מתקן את התינוק מבחינה רוחנית, בבת כהן אתה מבשל את אותה מתכת לא בשביל להרוס את המתכת, אלא בשביל להשתמש בה. ממילא זה מלאכה לכל דבר, וממילא ברור שזה אסור לפי כולם, ואתה לא יכול ללמוד מכאן לגבי מקלקל, כי שם זה לא מקלקל. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו מחלוקת האם מקלקל בחובל ומבעיר חייב או פטור. החלק השני של השיעור זה במשנה בתחתית עמוד א', וכאן אנחנו מתחילים לדבר על מלאכת צידה. לגבי צידה נחלק את הדיון לשני נושאים. נושא ראשון זה מתי בעל חיים נחשב ניצוד. נושא שני, שהוא יהיה מאוד קצר, זה באיזה בעלי חיים יש איסור צידה. אז נתחיל בנושא הראשון, מתי בעל חיים נחשב ניצוד. עכשיו ברור שאם תפסתי צבי בתוך רשת ואני מחזיק את הרשת ביד, ברור שזה נחשב ניצוד, על זה אנחנו לא מדברים. הדיונים שלנו יהיו על מקרים קצת יותר גבוליים, כלומר, תפסתי את הצבי באיזשהו שטח סגור, אבל הוא לא ממש ביד שלי, האם זה נחשב ניצוד או לא. לשאלה הזאת יש בעצם שתי נפקמינות הפוכות. נפקמינה אחת, אז אם אני רואה בעל חי שהוא חופשי ואני צד אותו, מתי זה נחשב שהוא ניצוד על ידי, ואם הוא ניצוד, אז אני אהיה חייב. נפקמינה הפוכה, אז אם אני רואה בעל חי שהוא כבר ניצוד, אז אם לקחתי אותו משם, אז לא עברתי על איסור, כי הרי הוא כבר ניצוד, ואם נגדיר אותו כלא ניצוד, רק אז כן עברתי על איסור. אז שוב, אנחנו שואלים מתי בעל חיים נחשב ניצוד, גם כדי להגדיר אם תפסתי אותו האם אני חייב, וגם כדי להגדיר אם לקחתי אותו כשהוא כבר תפוס האם אני פטור. אז זאת השאלה באופן כללי, מתי הוא נחשב ניצוד, ואנחנו נראה את הדיון כאן לא בדיוק לפי הסדר, אלא נקדים עיקרון של רבן שמעון בן גמליאל, שמופיע במשנה ואחר כך באמצע עמוד ב' בגמרא, ואחר כך נחזור להתחלה. אומר רבן שמעון בן גמליאל שאי אפשר באמת לתת הגדרה ברורה למתי דבר נחשב ניצוד ומתי לא, כי הרי זה הכל תלוי בגודל של המקום שבו הוא נמצא ובבעל חי ובנסיבות אחרות, ולכן הוא אומר צריך להסתכל על העיקרון הכללי, וזה אם הוא מחוסר צידה אז הוא לא ניצוד, ואם הוא לא מחוסר צידה אז הוא ניצוד. כלומר, אם הוא במצב כזה שבו בקלות אני עכשיו בא ומחזיק אותו ביד, אז אני חושב שהוא ניצוד אפילו שכרגע הוא לא ביד שלי, אבל אם הוא במקום כזה שבו אני עדיין צריך להתאמץ בשביל לתפוס אותו, אז הוא לא נחשב ניצוד. זה העיקרון של רבן שמעון בן גמליאל, ורב יוסף באמצע עמוד ב' אומר שההלכה כמותו, והבאי אומר שבעצם אף אחד לא חולק עליו, כולם מסכימים לאותו עיקרון, לכן הקדמנו בזה, ועכשיו מתוך העיקרון הזה נחזור אחורה ונדגים את אותו עיקרון, איך שהכל תלוי בכמה גורמים. עכשיו נחלק את אותם גורמים לשלושה, גורם אחד זה המקום שבו אני צד אותו, גורם שני זה נסיבות שקשורות לבעל חי שאותו צדים, וגורם שלישי זה נסיבות חיצוניות, עוד מעט נבין מה הכוונה. אלה הגורמים, עכשיו בוא נראה דוגמאות בכל אחד מהגורמים. אז הגורם הראשון כאמור זה המקום שבתוכו אני צד, וכאן לגבי זה נראה שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה לגבי עופות, דוגמה שנייה זה לגבי חיות, ולגבי שתי הדוגמאות אנחנו נשווה בין המשנה שלנו לבין משנה בביצה לבין ברייטה, ונראה איך שלושתם מסתדרים. אז נתחיל בדוגמה הראשונה לגבי עופות. לגבי עופות, במשנה שלנו כתוב שבשביל שציפור תחשב שהיא ניצודה, צריך להכניס אותה למגדל, שזה מקום קטן. במשנה בביצה לעומת זאת כתוב שאם העוף הוא בתוך הביברין, כלומר איזשהו מקום מגודר, כבר אז העוף נחשב ניצוד. בברייתא לעומת זאת כתוב שבביברין זה לא נחשב ניצוד, אבל משמע שלא צריך שזה יהיה מגדל, רק שלא יהיה ביברין, שזה מקום גדול מדי. אז איך מסדרים את שלושת המקורות? אומרת הגמרא, המשנה שלנו מדברת על ציפור דרור, שהיא עפה מאוד מהר והיא לא מקבלת מרות, לכן גם אם הכנסת אותה למקום סגור, עדיין קשה לך לתפוס אותה, ולכן היא עדיין מחוסרת צידה, רק אם הכנסת אותה למגדל, שזה סוג של שובח, רק אז היא נחשבת ניצודה. זה לגבי המשנה שלנו. לעומת זאת, המשנה בביצה והברייתא מדברות על עוף רגיל, וההבדל ביניהם הוא באיזה ביבר מדובר. במשנה בביצה מדובר שהוא מכניס אותה לביבר מקורה, כלומר עם גג, אז היא נחשבת ניצודה. בברייתא לעומת זאת מדובר בביבר לא מקורה, ואז מן הסתם היא לא נחשבת ניצודה, כי אוכלה לקום ולעוף משם. עד כאן הדוגמה לגבי עופות. הדוגמה הבאה זה לגבי חיות, גם כאן נשווה בין המשנה שלנו, המשנה בביצה והברייתא. המשנה שלנו מביאה לגבי חיות מחלוקת, חכמים אומרים שאם הוא הכניס לביבר זה כבר נחשב ניצוד, רבי יהודה אומר רק אם הוא הכניס לבית, במשנה בביצה עולה שבביברין זה נחשב ניצוד, ובברייתא כתוב שבביברין זה לא נחשב ניצוד ולכן אסור להוציא משם כי אז אתה צד. אז שוב, במשנה שלנו יש מחלוקת, המשנה בביצה אומרת שביבר זה ניצוד והברייתא אומרת שלא. איך מסדרים הכל? אומרת הגמרא, המשנה בביצה שאומרת שביבר זה ניצוד, זה כמו חכמים במשנה שלנו, זה לא בעיה. הברייתא שאומרת שביבר זה לא ניצוד, אז יש שתי אפשרויות. או שנעמיד את הברייתא כרבי יהודה, ונאמר שבעצם המשנה והברייתא נחלקו באותה מחלוקת, או שנאמר גם הברייתא כרבנן, והכל תלוי בגודל הביבר. אם זה ביבר קטן, אז הוא לא מחוסר צידה, וממילא הוא נחשב ניצוד. אם זה ביבר גדול, אז הוא לא נחשב ניצוד. עכשיו איך תגדיר מה זה ביבר גדול ומה זה ביבר קטן? אז הגמרא מביאה שלוש שיטות. שיטה ראשונה, אם זה מקום שמספיק לך לקפוץ פעם אחת מהמקום בשביל לתפוס אותו, אז זה נחשב קטן וזה נחשב ניצוד. שיטה שנייה, אז אם זה קטן כך שהצל של הכתלים חופף אחד על השני, אז זה גם נחשב קטן וניצוד. אפשרות שלישית, גם אם זה מקום קטן, אם יש פינות שבו הבעלך יכול להתחבות, אז זה לא נחשב ניצוד. אם אין, אז זה נחשב ניצוד. עד כאן לגבי חיות, כאמור זה תלוי האם זה ביבר גדול או קטן, ובסוגריים נעיר שכאמור לפי רבי יהודה אתה חייב דווקא אם הכנסת לבית, ולא לגמרי ברור מה היחס בין רבי יהודה לבין העיקרון של רשב"ג, האם גם הוא מסכים שהעיקר זה שזה לא יהיה מחוסר צידה. בכל אופן עד כאן שתי הדוגמאות לגבי המקום, ראינו מקומות שונים בעופות ובחיות, ועכשיו נעבור לגורם השני שזה התלות בבעל חי עצמו, וגם כאן נראה שתי דוגמאות. דוגמה אחת בעצם כבר ראינו, יש הבדל בין עוף רגיל לבין ציפור דרור, שבציפור דרור צריך מקום יותר קטן בשביל שזה ייחשב צידה. דוגמה שנייה, גם באותו בעל חי זה תלוי במצב שלו, ולכן אומרת הברייתא, אם זה בעל חי שהוא חיגר, זקן או חולה, אז גם אם זה מקום מאוד גדול, בכל זאת הוא לא מחוסר צידה, כי הוא פשוט שוכב שם ולכן אתה פטור. אבל אם הוא סומה או ישן, אבל הוא בעל חי בריא, אז זה כן נחשב צידה, כי בעל חי ברגע שאתה מתקרב אליו יכול לברוח, ולכן אם תפסת אותו זה נחשב צידה. אז זה לגבי התלות בבעל חי, והגורם השלישי זה הנסיבות. כאן נדגים את זה מהדין של חגבים, זה נמצא לקראת החלק התחתון של עמוד ב', בהנחה שבאמת בחגבים יש צדה, עוד מעט נדבר על זה, אומר אלעזר בן מאווי שאם פתאום יש מכת חגבים ובאים אליך אלפי חגבים באוויר ואתה פשוט מרים את היד ותופס כמה אתה פטור כי זה נחשב שהוא כבר ניצוד. עכשיו יש כאן חידוש מסוים, כי הרי אם היית בוחר חגב מסוים והיית מנסה לתפוס דווקא אותו, אז סביר שלא היית מצליח בקלות, כלומר הוא נחשב שהוא מחוסר צידה. כאן החידוש הוא שאני לא מסתכל רק על חגב אחד, אלא על הנסיבות באופן כללי, ובנסיבות האלו זה קל לתפוס, ולכן זה נחשב שהוא לא מחוסר צידה, ולכן אתה פטור. עד כאן ההדגמות לגבי מתי זה נחשב מחוסר צידה ומתי לא, ראינו שזה תלוי במקום, בבעל חי ובנסיבות, ועכשיו נעבור לנושא השני לגבי צידה, וזה באיזה בעל חיים שייך צידה. כלומר, אם יש בעל חי שנניח שבאמת קשה לתפוס אותו, אבל אף אחד לא צד אותו כי אין מה לעשות איתו, למשל חגבים. במקרה כזה רבי מאיר מחייב, אבל חכמים פותרים, כי הם אומרים אין במינו ניצוד. כלומר, זה לא דבר שנוהגים לצוד אותו, וממילא אתה פטור. עד כאן חלק השני של השיעור לגבי צידה. הגענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על האם יש איסור תורה במי שחובל ומבעיר בדרך של קלקול. ראינו שזה מחלוקת אמוראים ומחלוקת תנאים. רבי יוחנן ורבי יהודה פותרים כמו בשאר המלאכות. רבי אבאו כמו רבי שמעון מחייבים כי כאן זה יוצא דופן והם לומדים את זה מברית מילה ומשריפת בת כהן. לעומת זאת רבי יהודה אומר משם אי אפשר ללמוד כי שם זה מלאכה רגילה של תיקון ולא קלקול. בחלק השני דיברנו על צד, ראינו את העיקרון של רשב"ג שחייבים רק על דבר שמחוסר צידה, ואז הדגמנו את זה בשלושה סוגים של גורמים, גורם אחד זה גורם המקום, למשל לגבי עופות זה נחשב צידה רק אם זה בביבר המקורה ולא בביבר לא מקורה, לגבי חיות רבי יהודה אומר שזה דווקא לבית, בחכמים בתירוץ השני ראינו שזה תלוי האם זה ביבר גדול או קטן, וראינו שלוש שיטות איך להגדיר האם זה גדול או קטן, הגורם השני היה הבעל חי עצמו, שראינו שציפור דרור שונה מאוף, כי ציפור דרור אין לה מרות, ודוגמה נוספת, בבעל חי שהוא חיגר זקן או חולה, גם כן פטור, והגורם השלישי זה הנסיבות, כאן ראינו שלפי אלעזר בן מאווי, אם יש מכת חגבים ואתה פשוט מרים את היד ותופס חגב, גם זה לא נחשב צידה ואתה פטור, אלא היו הדגמות לגבי העיקרון של רשב"ג, שרק מה שמחוסר צידה אתה חייב, נושא שני לגבי צידה זה לגבי בעלי חיים שאין במינה ניצוד כמו חגבים, חכמים פותרים, אבל רבי מאיר בכל זאת מחייב כל טוב.